פרשת וירא, אנחנו בעזרת השם נדבר על ישמעאל. מכל השמות של שיש בחומש בראשית, או בדור של האבות, השם ישמעאל הוא אחד היפים. מעניין למה אנשים לא קוראים לילד שלהם ישמעאל. אם תאמר, לא נעים, אבל גם היה תנאים, רבי ישמעאל. השם ישמעאל הוא כך יפה, כי בתוכו יש שני מילים, שתי מילים. ישמע אל. זה כמו אלישמע. אחלה שם. ואני אומר את זה כשאלה. איך זכה ישמעאל לכזה שם? איך בחרה הנבואה האלוקית לספר לנו סיפור על ישמעאל עם שם כזה חיובי? והפענוח של השם ישמעאל עולה מתוך הסיפורים על ישמעאל. יש לנו כאן סיפור בהמשכים, ובכל פרק בסיפור בהמשכים יש נימוק ורמז לשם ישמעאל. הנה אני פותח ב הסיפור הראשון על ישמעאל. זה הסיפור שבו שרה מעלה את הרעיון שהגר תהיה אישה ולא רק שפחה, ותלד לאברהם בן. ובסיפור הזה, כן, אתם זוכרים שהיא בורחת, הגר בורחת, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר לה מלאך השם, הנך הרע והולדת בן, וקראת שמו ישמע אל, כי שמע אדוני אל עונייך. השם שמע אל צערך. עונייך זה צערך. ראה נא ועוניינו, ראה בצערנו. שמע השם אל עונייך. איזה יופי, ילד שנקרא על שם שמיעתו של האל את תפילת הגר, את עוניית מצוקתה, בעצם את תפילתה, אפשר להגיד. שמע השם אל עונייך. בסיפור השני על ישמעאל, זה הסיפור שבו אברהם אבינו, ופחות ולא יותר, נושא תפילה לשלומו של ישמעאל. כשתהיו אבות, אתם בטח תתפללו הרבה על הבנים שלכם. אז גם אברהם, וככה כתוב בסוף פרשת לך לך, ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. מה זה לו? מה? הלוואי. הלוואי ישמעאל יחיה לפניך. אני לא יודע מה אפשר לפרש, במילים יחיה, יחיה לפניך, נשמע תפילה יפה. אז כבר אנחנו רואים שיש כאן את תפילתו של אברהם, ואיך אנחנו יודעים שכביכול זה מין תפילה שהשם שומע אליה, יש פה רמז. מיד אחרי זה כתוב, אחרי שאברהם התפלל, הוא ישמעאל יחיה לפניך, כתוב, הוא לישמעאל, בקשר לישמעאל, מה כתוב? הוא לישמעאל? זוכרים? ולישמעאל, שמעתיך. התורה רומזת, זה בפרק י"ז, התורה רומזת, שוב, שמעתי את תפילתך אברהם על ישמעאל. אז ישמעאל כביכול, עוד פעם מדגישים לנו שכל כולו קשור אל שמיעת התפילה. אבל הפעם השלישית היא הפעם העיקרית. פעם אחת שמעו בקולה של אמא, שמע השם אל יוניך. פעם אחת שמעו בקולו של אבא שהתפלל, לו ישמעאל יחיה, ולישמעאל שמעתיך. מי נשאר לשמוע? בכל ענה, בדיוק. הפעם האחרונה, השלישית, אז בעת גירושה של הגר מבית אברהם, בתאותה במדבריות, בהשלחתה את הילד, אז כתוב, וישמע אלוהים את כל הנער. ויקר מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר למלאך הגר, אל תראי, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. כן, השם שומע פעם שלישית את המתפללים בעד ישמעאל. את עונייה של הגר הוא שמע בראשונה, את תפילתו של אברהם הוא שמע בשנייה, ואת בכיו וקולו של התינוק, לא תינוק, של ישמעאל הנער, הוא שמע בשלישית, ועל שם זה הוא נקרא ישמעאל. הוא לא היה צריך להיות עם ישראל? זה היה ממש מתאים. תראו איזה יופי. חבל שזה לא הסיפורים שלנו, אבל זה היופי של התנ"ך. הוא קצת יותר מורכב מהשטחת הדמויות שבו. הנה לכם דוגמה. ישמעאל הוא איש שקשור מאוד אל התפילה. האמת היא שהרב סמט בעיוניו היפים לפרשת השבוע, פרשת השבוע מדבר שהתפילה קשורה בצורה יותר חזקה לישמעאל מה שאנחנו חושבים. ישמעאל, מסביר הרב סמט, הוא כמו הסיפורים בתנ״ך על לידה מחודשת שקרתה לאדם. יש קבוצה של סיפורים בתנ״ך שבהם אדם נולד, אבל אחר כך הוא כמעט מת. והוא ניצל מכמעט מותו, וההצלה שלו היא בדרך כלל הצלה פלאית, מיוחדת, דרמטית. ההצלה מלמדת על לידה מחודשת שבה מתברר האופי של הדמות שנולדה מחדש. וגם סיפור פה, סיפור של לוט, של ישמעאל שבא למותו. הנה הסיפור, איך וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם, אני קורא בפרק א', וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם, וחמת מים. כלומר, הוא נתן לאגר ציוד קטן, של לחם ומים, שם על שכמה ואת הילד וישלחיה. ותלך ותתה במדבר באר שבע. הלכה ותעתה. תעתה זה כתוב כאן בשתי תפים. לא מלשון טעות, אלא מלשון תאייה. זו מילה דומה בעברית, לטעות ולטעות. אבל המובן של לטעות זה לעשות טעות. לטעות בטף זה ללכת ענה וענה ולא למצוא את הדרך. כמו אדם שמנווט ולא מוצא את דרכו. פתאום הוא לא יודע איפה הוא נמצא. הדבר הזה יכול קצת להסביר. טוב, תכף. ויכלו המים מן החמת. נגמרו המים בממייה. יש צמאון. הצמאון נובע מזה שהיא גם טעתה, אבל גם מזה שהיא נמצאת במדבר. המדבר מאופיין בדלילות מקורות המים. ואיך אברהם עשה את זה? הוא שלח אותה אל המדבר עם ממייה אחת, שתי ליטר. תמיד שהילדים יוצאים לטיול, ביסודי, המורים מחייבים אותם להביא 3 ליטרים. בסוף היום הם חוזרים עם כל המים. אולי איזה שדוקון קטן שהם שתו. אני אומר מה הקטע. נמצאים במקומות זה. אבל כשאתה שולח למדבר רק 3 ליטרים מים, מה הסיפור? הרב מידן מסביר שזה מאוד ברור. הרי בסיפור הקודם כתוב שהיא פגשה את מלאך השם איפה? בבאר. באר לחי רואי. האישה הזאת הגר ידעה היטב את דרכי המדבר. היא הייתה שפחה מצרית שנישאה לאיש חשוב בחברון, אברהם. הדרך ממצרים לחברון עוברת במדבר. היא מכירה את דרכי המדבר. היא ידעה ללכת לבאר. פה היא התבלבלה בדרך. הבלבול היה בלבול מכוון מאת השם. היא טעתה, אחרי ענה וענה, ולא מצאה את הבאר. אברהם מתכוון להביא למים עד התחנה של באר לחי רועי. באר לחי רועי הוא מקום חשוב וידוע. תראו אותו בהמשך עם יצחק. והוא תחנה במדבר, כשיש באר, היא ידועה. הוא תחנה בדרך אל מצרים. וכאן משום מה, במרכאות, היא לא מצאה את הבאר שאליה כיוון אברהם. ויאכלו המים מן החמת. ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. ותלך ותשב לה מנגד. אל ירא במות הילד. אפשר לתת ביקורת לאימהות שלה, שהיא הולכת ויושבת מרחוק. אבל בעצם הישיבה שלה מרחוק, זה אומר שהיא בעצם מה עשתה? הפקירה את הילד. לא הפקירה אותו במובן של צא, לא רוצה לראות אותך. אלא כאילו היא אמרה לקדוש ברוך הוא, זה עבוד. כנראה שהצמאון היה גדול מאוד. מה עושים האנשים, מה מרוויחים האנשים הצמאים מול האנשים שאינם צמאים? יש אנשים שהם לעולם לא היו צמאים. גדלו טוב, יש להם הכל. מה אין להם? מי שאין לו, לא חסר לו כלום. מה חסר לו? תפילה. גם הערכה, אבל הערכה שלה, תפילה. התפילה. להיות במדבר, זה להיות תמיד מרגיש את את ההשגחה האלוקית שאליה אתה נושא עיניך. אז ישמעאל מת, כמעט מת במדבר, הוא נמצא בארץ סייה, ולכן אך טבעי הוא שתהיה תפילה. ותישא את קולה בטבק, היא בכתה. אבל בדרך כלל נשיאת קול ובכייה במקרא, זה לא רק לבכות, זה בעצם להתפלל, בכלל. ואז מגיע, אמרנו, השמיעה. השמיעה שהשם שומע את כל הנער. הקדוש ברוך הוא אומר לה, ויפקח אלוהים את עיניה, ויפקח אלוהים את... הקדוש ברוך הוא אומר לה, שמע אלוהים על כל הנער. החזיק את ידך בו, תחזרי אליו, לגוי גדול אשימנו. ואז ויפקח אלוהים את עיניה. מה זה ויפקח אלוהים את עיניה? זה לא שהוא המציא לבאר שלו, כמו שאמרנו מקודם, אלא ויפקח אלוהים את עיניה פירושו, שהקדוש ברוך הוא נתן לה, החזיר לה את חוש ההתמצאות. היא הרי מכירה את המדבר. כלומר, זה כמו ש... רק רגע, כן. זאת השביל הזה מוליך אל רפיח. ואם הולכים שמה, מגיעים לבאר שבע, ואני צריך להמשיך ישר, אני מכירה את הג'בל הזה, והבאר נמצאת שמה, הולכת 200 מטר, הנה אני רואה את עץ התמר, שנמצא ליד הבאר שם, עין המים, באר, שם אני גדל עם הלכים, אני מכירה את המקום הזה. זה הכוונה בהפקח אלוקים את עניין. זאת אומרת, היא יש לה חוש התמצאות במדבר. ותלך ותמלא את החמת מים, ותשק את הנער. ויהי אלוהים את הנער, ויגדל. זאת אומרת, הנער החלוש נולד מחדש, ומה שנתן לו כוחות זה המים מן הבאר במדבר. תסתכלו על המים שבאו מן הבאר במדבר, לא כמים רגילים, אלא כשיקוי הפלא שהחיה את ישמעאל המת. בגלל תפילה אל המים במדבר. תפילה אל המים במדבר. איזה קשר מיוחד יש בין ישמעאל, שגדל מתוך הצימון, שנולד מחדש מתוך הצימון, וכמה התמונה של ישמעאל במדבר היא אנטי תזה לתמונה שהייתה דקה לפני כן. דקה לפני כן, מאיפה יצא ישמעאל אל המדבר? מהמשתה הגדול של יצחק, נכון? שם מתואר החלב שמניקה שרה, כן, יש תחושה כזאת, והניקה בנים, ויגדל העד ויגמל, משתה גדול, מתוך התחושות של המלאות שנמצא באוהלו של אברהם, עכשיו הוא כבר בגרר, כן? בגרר, אז נשלח את הגר אל הצמאון, מתוך הצמאון, מתוך אובדן דרך ומדבר, ומציאת הדרך ומדבר, מתוך כך נולד מחדש ישמעאל. ולא רק הוא נולד, אלא שהוא כאילו הושקע בשיקוי הפלא של המים, של הבאר, והוא נהיה חזק. איך אני יודע שהוא נהיה חזק? יש פועל שפעם עשה בתשומת ליבי מישהו? כן.
זו שאלה כאילו אם זה, כאילו ברור שזה מהלך אלוקי, אבל זה כאילו בכוונה, כאילו השכיח לה את הדרך, ואז
כן.
תתפלל, ואז...
כן, זה אפילו מופיע כמהלך אלוקי. א', זה מהלך אלוקי. זה כתוב כן. כמצווה. ובית צריך להבין שהסיפור הזה הוא הסיפור המקראי הנבואי, שבסיפור הזה, ככה צריך כל תנ"ך, בסיפור הזה משה רבנו, מי שמספר את זה זה משה רבנו, נכון? זה לא היסטוריה, זה משה רבנו. משה רבנו מספר את ההיסטוריה, אבל זה משה רבנו מספר. אף אחד לא היה שם. משה רבנו היה שם. הנבואה של משה. הקדוש ברוך הוא. משה רבנו בנבואתו רוצה לספר לנו מי זה ישמעאל. כאן נותן לנו את תעודת הזהות של ישמעאל. וזה הסיפור. כן? היו בטח הרבה סיפורים על ישמעאל. אבל זה הסיפור.
למה שהשם ישכיח לה כאילו את הדרך? שישמעאל יצא בסוף כן בן אדם גדול?
כן. הוא רוצה לספר לנו מי זה ישמעאל. זה לא אדם פשוט. פה סיפור על איש מאוד מיוחד.
ישמעאל התחיל אבל כבן אדם רע ואז חזר בתשובה, לא?
אני אספר לך את הסיפור, אני איתך. אתה מספר את הסיפור, איפה הוא אדם רע? כתוב, מצחק. מצאנו משהו אחד, ביטוי כזה עמום. כן, מסכים איתך. אבל לא פגשתי פה. לא, זה כבר... ויגבה? ויגבה,
כשהוא
נפטר
ישמעאל, אז...
זה אתה
לא...
טוב, רגע, לא הגענו, איפה הגענו לפטירה שלו. לא הגענו לפטירה שלו. ודבר שני, וישמעאל מצחק, אני מסכים איתך, זה ביטוי חזק, אבל אני עכשיו רוצה לקרוא את הסיפור כמו שהוא לפני, שלא כתוב לנו הרבה דברים שישמעאל עשה רעים. כתוב שהוא מצחק את ותרא הגר, ותרא שרה, את בן הגר המוצית, מצחק את רבקה, את... מצחק...
לפני זה פרא אדם.
לא כתוב שהוא פרא אדם, למה אתה ככה אומר? זה לא יפה.
מה, מלאך מבשר לה, הוא פרא אדם.
בסדר, אבל זה לא כתוב שהוא מלאך מבשר לה. בסדר, אבל לא כתוב שהוא פרא אדם. אני עכשיו, רק רגע, שנייה.
מלאך אמר, מי אני שיחלוק עליו?
אבל הוא לא אמר שהוא פרא אדם, שהוא יהיה, הוא לא נולד. כן? בסדר, אני דיברת, הוא אמר שהוא ילד רע. אמרתי שסך הכל, עוד לא פגשנו את זה. ופגשנו, כאן כתוב, ותר שרת בן הגר המצרית שירדה לאברהם לצחק. הביטוי מצחק הוא ביטוי חזק, צריך להבין אותו. ובזה אני מסכים איתך. אבל רק שנייה אחת. עכשיו בוא ניגש למה שאתה אמרת. קידמת אותי. אני רוצה שנייה אחת להבין. אמרתי שזה לא סתם שישמעאל שותה מן הבאר והוא מקבל איזשהו... הוא חי מהבאר, אלא כאילו זה, הבאר הייתה בשבילו כשיקוי הפלא שנתן לו איזה איזוז. למה? כי זה מאוד מעניין, אפשר להגיד שזה דרוש, אבל זה מאוד מעניין הביטויים של התורה. תראו, כשהגר יוצאת לדרך, כתוב את הביטוי הבא. הוא ישכם אברהם בבוקר, בגרר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה. מה הוא שם על שכמה? את ה... כן, את התיק. שם על שכמה ואת הילד, וישלחיה. זה קצת מוזר שהוא... זה מתואר כאילו שהוא שם על שכמה גם את הילד. זאת אומרת, כאילו שישמעאל הוא ילד שלוקחים אותו על הגב, סקמח, או על הכתפיים. ככה זה משתמע. אם זה קצת עמום, אז אחר כך כתוב, ולפני כן, ותשלך את הילד תחת אחד השיחים. בן כמה ישמעאל אז?
17.
אנחנו יודעים בדיוק, הוא בערך, בן 17. כי הוא גדול, הוא נולד שאברהם היה בן 86. ויצחק נולד שאברהם היה בן 100. ובברית, בעת יגמל את יצחק הוא שולח. אז הוא כבר, בקיצור הוא בוגר. אז ותשלך את הילד. זה קצת מצטרף אולי לכך שאברהם מתפלל. ולישמעאל שמעתיך. לו ישמעאל יחיה לפניך. אולי משתמע מזה שישמעאל היה חלוש. זאת אומרת, עולה מכל מיני מקורות שיכול להיות שישמעאל היה בקושי חי. וזה מסביר קצת ש... את כל מה שאמרנו. אבל אז כתוב דבר, ואז פה, כשהוא שותה מהמים, כתוב ככה. כתוב, קום אסעי את הנער, והחזיקי את ידך. בוא, אתה יכול להגיד לי אולי שיבואו למקום אחר, אני לא יכול להתרכז על זה. יש פשוט שומעים את כל הניגון שלהם. סליחה שאלתך לשליחות לא נעימה. קום אסעי את הנער והחזיקי את ידך בו. אם הוא היה כזה חלוש, איך היה צריך להגיד? קום אסעי את הנער ו... לא... קום והחזיקי... הביטוי, והחזיקי את ידך בו, טוב, זה היה לו כך חזק, אבל מישהו פעם אמר לי שזה ביטוי שכאילו הוא גדול וחזק ממנה, והחזיקי את ידך בו, כאילו את החלשה. בקיצור, וכתוב, וכביכול, פה הוא התחזק, זאת אומרת שהוא היה, הוא באמת ישמעאל היה חלוש, והוא קיבל את תעצומות חייו, במי הבאר האלה. אז למדנו בעצם על אפיון אחד של ישמעאל. ישמעאל כל כולו נולד מתוך תפילה ושמיעת אלוקים את כל התפילה. ישמעאל נולד מתוך המדבר, נולד מחדש, שמבטא מקום של צמאון, שבו הולכי המדבר, אנשי המדבר, הערבים. מה זה ערבים? מאיפה באה המילה ערבים? אלה שנולדו במדבריות. ערב. מה זה מדבריות? ערב. חצי האי ערב, איפה שנולד האסלאם. כן? מה?
שאלה למה זה נקרא חצי האי ערב.
לא יודע, אבל אני רק אומר לך שבשאלת... מה? אני אומר לך שהערבים, המילה ערבים, נגזר מחצי האי ערב, כי הערבים באו מהאזור המדברי, הם מדבריים, אנשי המדבר זקוקים למים ומתפללים למים, יש להם את האמונה החזקה בנותן המים. ויש עוד פן של ישמעאל, זה קשור לפרא אדם. הגר, אתה יכול להגיד עליה מה שאתה רוצה, אבל מה היא לא? היא לא פריירית, כמו שאומרים. זאת אומרת, היא מה שנקרא אישה חזקה. כאשר שרה משיבה אותה להיות שפחה ומענה אותה, אז היא קמה ובורחת. ולאן היא בורחת? מחברון? אל המדבר? יש ילדים כאלה, יש ילדים שלא בורחים, יש ילדים שבורחים הביתה, יש ילדים שקמים והולכים לשדות, אלה אמיצים, לא חשים ומפחדים מהסכנות, יודעים להסתדר. היא הולכת למדבר. מי שפה היה כבר בטירונות חיל, אז יודע שאחד השבועות הקשים זה שבוע סדאות. למה? כי אתה חי במדבר. אז היא לא מפחדת לשמוע סדאות, הולכת למדבר. זה לא מפחיד אותה בכלל. לישון בשטח, ליד כל מיני נחשים, לקום. מדבר. זה תכונה. במדבר יש עוד תכונה. המדבר, בכל התרבות האנושית, המדבר הוא המקום של החופש. כי בתוך המדינות, בתוך המקומות המיושבים, יש את עול התרבות ועול החוקים האנושיים. אבל המדבר הוא מקום רחב שאין בו חוקים. הוא פראי. הוא פראי. אומר בסיפור הראשון של בריחת הגר, לא של שילוח הגר, של בריחת הגר, פרשת לך לך, אז המלאך, זה פשוט מדהים. כמה שהתורה שלנו לא מקטינה את האויבים, את ישמעאל. להפך, משה רבנו מספר לנו שמלאך מתגלה להגר, וכמו שדייק רש"י, דיוק כל כך יפה, כל כך פשוט, שעולה מהפסוקים. ויאמר למלאך השם, ויאמר למלאך השם, ויאמר למלאך השם, שהרבה מלאכים היו שם. המלאכים האלה הם מלאכים של ישמעאל, הם השורשים של ישמעאל. והם באים ואומרים לה, מה את חושבת? קודם כל אומרים לה, שוב אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. כלומר, זה ששרה עינתה את הגר, זה טוב. כי כנראה עינוי, זה לא עינוי במובן ששרה כופפה את היד של הגר, שהגר צעקה. אלא עינוי הכוונה עבדות. שוב אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. את צריכה להביא את הילד הזה שלך מתוך בית אברהם, ומתוך שאת שפחה לגברת שרה. אבל אל תחשבי שאנחנו פשוט מוחקים אותך, ממש לא. הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. וואו. זאת אומרת, את יודע ללדת ילד, אבל זה לא ילד, זה אומה, כנראה אומה חשובה. ואומר המלאך השם ינח רע, ועולה על בן וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אלונייך. איזה שם חשוב יהיה לאומה הזאת. והוא יהיה פרא אדם. היום זה ביטוי שלילי. אבל כשהיא שומעת את זה, היא מתכוונת למה שכתוב בספר איוב. ספר איוב מתואר הפרא. וכך אומר איוב. מי שילח פרא חופשי ומוסרות ערוד מפתח? ישחק הפרא להמון קריה, תשועות נוגס לא ישמע. יתור הרים יראהו ואחר כל ירוק ידרוש. הפרא, אומר איוב, אומר זה הקדוש ברוך הוא שעונה את איוב. הפרא זה חמור הבר. פרא, חמור בר. זה לא פרא אדם שהוא זורק גירים על המורה. זה חמור הבר, שהוא לא מבוית, והוא גדל חופשי במדבריות, ולציידים קשה לצוד אותו. הוא שוחק לציידים, כי הוא אף פעם לא שומע, אף פעם לא תפסו אותו. הוא לחופש נולד. זה הכוונה, הוא יהיה פרא אדם. פרא אדם הכוונה חופשי מעול בני האדם. חופשי באדם, חופשי באנושות. זאת אומרת, הוא לא יקבל על עצמו את חוקי האנושות. הוא יבוז להם. אמנות חברתיות, אמנת ג'נבה, חוקים חברתיים, ממנו והלאה. הוא יהיה פרא אדם. ידו בכל ויד כל בו. זה נבואה מדהימה. מה פירושה? הפירוש הכי שקרוב לפשט הוא פירושו של אולקינוס. ידו בכל, היד שלו תהיה אצל כולם. ויד כל בו, והיד של כולם תהיה בו. זאת אומרת, הקשר שלו עם האנושות שהוא מורד בה, כי הוא פרא אדם, הקשר שלו עם האנושות יהיה קשר מורכב מאוד. הוא יצטרך את, אומר אנקילוס, הוא יהיה צריך את האנושות, והאנושות תהיה צריכה אותו. פסוק מעניין שאי אפשר שלא ישר לקחת אותו לעולם המודרני שלנו, שבו זרע זרעו של ישמעאל הם מלכי המדבריות, האנושות צריכה אותם בגלל מרבצי הנפט שהם גילו מתחת לרגליהם, אבל הם לא הצליחו להפיק את הנפט, עד שהם לא, הם צריכים את האנושות שתעזור להם להפיק את הנפט. זה בסוגריים אני אומר. אבל הוא בעצם אומר לה, את חוזרת לשרה, אבל את נושאת ברחמך איזה טיפוס שיהפך לאומה שתהיה חופשי. וזה מה שקורה, הסיפור הזה מתחיל להתממש בעת שאברהם מגרש את הגר. ואם תדייקו, תראו, אני כל הזמן עובר מתמונה אחת לתמונה שנייה, כן? שתי התמונות של... בגירוש מגרר שמגרשים את הגר, אז תראו, תדייקו בפסוקים. ואומר אלוהים, השרה אומרת, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני יצחק. ויראה הדבר מאוד בעיני אברהם. ואומר אלוהים אל אברהם, מה לי רע בעיניך האדם? דרך כל אשר תאמר עליך שרה, שמע בקולה. כי ביצחק יקרא לך זרע, תכף נדבר על זה. כי ביצחק יקרא לך זרע. מה שממשיך אותך בצורה מדויקת זה יהיה יצחק. אוקיי, אז היה צריך לעצור כאן. כל אשר תאמר עליך שרה, שמע בקולה. הוא היה צריך לגרש את הגר וישמעאל. ולקדוש ברוך הוא לוחש לו משהו בשקט, במרכאות ששרה לא תשמע. שמע בקולה, אתה מגרש את ישמעאל ואת אמא שלו. אבל בוא שנייה, יש לי עוד משהו להגיד לך, אברהם. וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה כי ביצחק קרא לך זרע. לגוי אשימנו כי זרעך הוא. ולכן כתוב אחרי זה, וישכם אברהם בוקר, ולקח את לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה, ואת הילד, ויגרשיה. לא כתוב כאן ככה, אלא כתוב וישלחיה. המושג לשלח זה לא לגרש. לגרש זה שלא תהיה פה. לשלח זה איזשהו לשליחות. לשליחות. אולי גם לך תכף תחזור, גם זה יקרה, אבל זה שליחות ויותר מזה. הביטוי לשלח בתנ״ך זה ביטוי של שחרור עבדים. של סבב, עכשיו דברים שם, שילוח עבדים, שחרור עבדים. מה? שלח תשלח זה לגבי הציפור. עזוב תעזוב עמו. אבל אתה צודק, התכוונת למה שגם אני... התכוונו ל... עד שנמצא את זה, לפרשת כי תצא...
אה, ושילחה
לנפשם? כן, למשל, שמה. או למשל... קיצור, שילוח עבדים, ככה זה גם נקרא. היינו בפרשיות העבדים בתורה, שילוח בפרשת ראה. פרשת שופטים, ראה. יש שמה... כי אם אחר לך, אחיך העברי העבריה, שלחנו חופשי ממך, החליט לשלחנו חופשי ממך, כן, פרשת ראה. בקיצור, לשלח זה לשחרר עבד לחופשי. הגר, מבחינה מסוימת הגר גורשה, מבחינה אחרת הגר שולחה לחופשי, החופשיות, לחופש נולד. זה ממשיך את הוא יהיה פרא אדם. אז רק שנייה אחת, אנחנו רואים שהתנ"ך, הסיפור המקראי, הנבואי, הקדוש, הסיפור על ישמעאל, זה לא סיפור שבז לישמעאל, מקטין אותו, הופך אותו לאפס, ואת היהודי לטוב. להפך, הסיפור הזה מאוד עמוק. הוא אומר המון דברים פה על ישמעאל. אז רק שנייה אחת, אז למה ישמעאל הוא לא הסיפור הגדול? למה ישמעאל הוא בעצם, זהו, כי ביצחק קרא לך זרה. מה פה היתרון? ונעצים את השאלה. אם ישמעאל נקרא על שם, שהשם שומע את תפילת אגר, את תפילת אברהם, את כל הנער, אז יצחק זה בדיוק הפוך. למה יצחק נקרא יצחק? בגלל הפליאה שהתפלאו הוריו שהוא בכלל ייוולד. בדיוק הפוך. כאילו יצחק זה על שם אי האמון בהקשבה... כן, זה לא מדויק, נכון. לא לגמרי מדויק. אתה צודק.
אני חושב שהצחוק של אברהם היה הצחוק של שמחה, וכזה הוא גם נקרא יצחק, כי לא יקראו לו הצחוק של שרה על משהו רע.
רק רגע. אתה כבר פירשת פירוש. חשבתי שאתה אומר שלא מדויק, כי זה לא בדיוק מדויק, אבל זה כמעט מדויק. תראה, בוא ניכנס לגופם של פסוקים. כתוב ככה. ויפול אברהם על פניו ויצחק. זה לא צחוק של סטנדאפ, כן? זה צחוק של פליאה. של... צחוק של דבר כאילו, דבר מצחיק, זה דבר לא צפוי, פלאי, מצחיק, זה לא הגיוני, לא ריאלי. ויצחק, ויאמר בליבו, הלבן 100 שנה יוולד, ואם שרה, ה-90 שנה תלד. כלומר, יש בליבו פליאה, לא מחוסר ביטחון. אני אומר, פליאה עצומה. האם יכול להיות שיוולד עוד ילד? זה צחוק רציני. זה ממש מצחיק, זה לא הגיוני. אני ממשיך את זה. אני בשונה ממך שאתה מחלק בין אברהם לשרה, אני עכשיו לא מחלק. אחר כך כתוב, ותצחק שרה בקרבה למור. חה, 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 חה. אני בטח עשתה בעלה, כמו שעושים היום. אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. צחוק רציני ביותר שיוולד לי בן, שיהיה פה משהו. ואחר כך... מה? אתה שואל אותי האם שרה שקרה או לא שקרה. אני אומר שהיא לא שקרה. שיעור אחר. למה לא שקרה? כי היא צחקה כשהיא שמעה 3 אנשים. אבל פתאום כשהשם התגלה והם הבינו שזה 3 מלאכים, אז היא אומרת, לא צחקתי לקדוש ברוך הוא ולמלאכים. צחקתי לאנשים. טוב, לא משנה. זה... אבל, רק שנייה אחת. אחר כך, כשנולד יצחק, מה קרה כשנולד יצחק? מה היא אומרת? צחוק עשה לי אלוהים! אלוהים עשה לי צחוק! כל השומע יצחק לי! איזה קטע! שרה ילדה! אז זה לא, אז, נכון, זה לא בדיוק הצחוק במובן שלנו. צחוק פה הכוונה דבר פלא שלא מהעולם, שהוא נורא משונה, שהוא נורא לא טבעי. זאת אומרת, כל כולו פליאה על היכולת של ההבטחה האלוקית להתקיים. בזה זה שונה מישמעאל. אצל ישמעאל נקרא על שם שהשם שומע, שהשם עונה, שהשם נותן, שהשם כאילו מבטיח ומקיים, במיידי, שמע השם אלוהיך, תפילה נענית. וכל השם של יצחק הוא שם שבא ואומר, תפילות נענות? תפילות זה פלא שהם יענו. אז הבטחות מקוימות? זה פלא שהם יתקיימו. זה כאילו, כאילו השם שלו מורה שאתה עומד בפני דבר שהוא לא כל כך פשוט לך שהוא יקרה. זה בדיוק הפוך. כלומר, מי אומר זה הפוך? לא אני אומר, אלא הפסוקים שמדברים על ישמעאל, מדברים על השמיעה של השם. הפסוקים שמדברים על השם יצחק, מדברים על אי היכולת של הדבר להתממש. זה דבר פלא. דווקא אנחנו נקראים יצחק. אנחנו ביצחק קרא לחזרה. בואו נמשיך שנייה אחת טיפה את הסיפור. בספר הזוהר כתוב שכאשר כתוב שהחכמי הזוהר בוכים. זה כתוב בזוהר בספר שמות, לא בפרשה שלנו, לא בפרשת שלנו. כתוב שחכמי הזוהר בוכים, זה כתוב נדמה לי בפרשת וירא, שעל הפסוק, אוי לנו הם בוכים, שהשרה נותנת את הגר לאברהם. כי בגלל הסיפור הזה ששרה נותנת את הגר לאברהם, נולד ישמעאל ונולדה אומה ישמעאלית, האומה ישמעאלית שתיאבק איתנו ותהי זאת שתעכב את עם ישראל מלרשת את ארץ ישראל באחרית הימים. ככה כתוב בזוהר. באמת יש לנו שאלה, למה אברהם ושרה עשו את זה? למה הביאה את הגר לאברהם? וכאן קורה בעצם דבר מעניין. אתם צריכים להבין אנחנו צריכים להבין שהסיפורים המשפחתיים שמסופרים בספר בראשית, זה ודאי לא רק סיפורים משפחתיים, זה סיפורים שמספרים לנו את השורשים של האומות הגדולות של התנ״ך, בראש ובראשונה עם ישראל, אבל גם עמון ומואב שנולדו בפרשה שלנו, וישמעאל, ועשיו בהמשך וכו'. וכל המאבקים וכל הזה, זה בעצם השאלה הגדולה, מי בעצם יישא את הייעוד והחזון הגדול של אברהם, של את ההבטחה האלוקית, שלא רק הבטחה, את הייעוד האלוקי הגדול של הקמת אומה שתנחול בארץ ישראל. שמגרשים פה את ישמעאל, זה לא איזה משהו אישי שמגרשים אותו מהבית, אלא פירוש הדבר שישמעאל לא יורש את אברהם. לרשת את אברהם זה לא לרשת חמישה כבשים. לרשת את אברהם פירושו להיות ממשיך בייעוד הגדול של הקמת האומה. וממילא לזכות בארץ ישראל. ארץ ישראל היא שלנו לא בזכות, אלא כי חובתנו לחיות בה ולקיים את תפקידנו. זה לא מתנה ארץ ישראל, זה חלק מהייעוד. וכשמגרשים את ישמעאל, פירושו שמגרשים אותו מהנחלה של ארץ ישראל. זה המאבק על הארץ. לא יירש בין העמה הזאת עם בני עם יצחק, פירושו, שאי אפשר לחלק את הארץ בין ישמעאל ליצחק ואת התפקיד. כי שרה זיהתה שישמעאל הוא לא ממשיך את הדרך של בית אברהם, והשם מאשר את זה. זה אומר שיש לנו פה בירור רציני ביותר על ארץ ישראל. זה רק אומר שהסיפור שלנו היום כבר כתוב. זה בירור רציני. רק רגע. אתה רואה, אבל, שיש פה כל הזמן שני צדדים. לא, כלומר, מי שכתב את הסיפור פה היה גם ימני וגם שמאלני. כי הוא לא היה זה, לא זה ולא זה. הוא ראה את הדברים בצורה עמוקה. אבל רק רגע אחד. למה שרה, שאלתי, למה הגר מכניסה, סליחה, למה שרה מכניסה את הגר לחיקו של אברהם? התשובה היא מאוד פשוטה. היא אומרת.
יבנה
בדיוק.
זאת
אומרת, הפשט של הדברים, פשט הדברים, הכוונה היא.
זה היה בשעת ייאוש, לא? אין לה דרך
אחרת. כן, צודק. היה פה איזה רגע של ייאוש, אולי רגע אחר. אולי לא בדיוק ייאוש, אלא...
אם על הרוח הקודש לא משהו
את הסדר, כאילו. כן, צריך לדעת שרוח הקודש לא אומר שאתה יודע את כל הסודות של העולם, מכאן את כל הדורות. יש לך השראה, יש לך תחושות נכונות. והיא אומרת, ותכף נראה שהיא לא טעתה, אומרת שרה לאברהם, אין לנו ילדים. מה עם החזון? אפשר לשבת בחיבוק ידיים. זה לא דרכנו. בוא נפעל. ויש לי רעיון. היה זה לוט שהם חשבו שהוא ימשיך. היה זה אליעזר. והנה דמשק אליעזר. והקדוש ברוך הוא שלל. והנה עכשיו הגיעה האפשרות השלישית. בוא נלד ילד. אני לא יכולה, תראו זה הנבה של שרה. אני לא יכולה. אני אקח את שפחתי ונצרף אותה על הסיפור. ויהיה פה איזושהי היררכיה. היא תהיה בבחינת אם פונדקאית. בפועל, זרע אברהם ברחמה של הגר, והיא תביא אותו מבחינה חומרית לעולם. אבל ישמעאל הזה יגדל בביתו של אברהם, כששרה היא הגברת, גברת אין הכוונה שיושבת ויש לה מיליון שמלות, אלא גברת הכוונה שהיא מנהיגה את הבית עם אברהם, והגר היא נטפלת, נלשון תפל, דבר שמתחבר, והיא כנועה, כנועה, לא רק במובן השלילי, כנועה, אלא הכוונה שהיא מגדלת בפועל, אבל הגידול הרוחני נעשה תחת, ומזה יצא עם ישראל. מה אנחנו יודעים? בואו ננסה. יש כאן אבא אמינה של שני צדיקים, אברהם ושרה, שבית ישראל, הייעוד הגדול, יצא דרך ישמעאל. כשאתה אומר למה לא אחרת, אתה צריך להביא את השמות שלהם. זה, אתה יודע. אני אפשר להגיד ככה. זה השאלה, הדבר הראשון אני כן מקבל. האם אברהם ושרה צדקו ברעיון שלהם? זה כזה, משהו כזה ספק. גם להם זה היה ספק. ויכול להיות שהם התנהגו פה התנהגות, שנקרא לה עכשיו, התנהגות ישמעאלית. למה? כי הם ציפו, הם לא ידעו את השיר עם הנצח, לא מפחד מדרך ארוכה, אלא הם אמרו, עם הנצח מפחד מדרך ארוכה. הם חיפשו דרך קצרה. בעצם אברהם ושרה, למה הם עשו פה משהו ישמעאלי? כי הם ציפו ששמיעת השם תהיה מהירה. למה זה לא מגיע כאן ועכשיו? אז נביא את זה כאן ועכשיו. תוך שנה יכול להיות לנו ילד מהגר. וזה יהיה בעצם סוג של ילד שלנו. נשתף את הגר, לא התכוונו לזה. ואז בעצם נולד פה איזשהו ילד, מכוח אברהם, כי הוא זרוע של אברהם, מכוח גידולה של שרה והצתה של שרה ומחשבתה של שרה, אבל גם מכוחה של הגר. והוא נולד מפרי הרצון לקבל ישועה מיד, מפרי הרצון לראות את אלוקים כנענה, כשומע לתפילות מיד. מכוח זה נוצר הילד הזה. ואז נוצר ילד שאפשר להגיד לו, אפשר לקרוא עליו, קליפה שקדמה לפרי של עם ישראל. שימו לב טוב, כל פרי יש לו לפני כן קליפה. אם אני רוצה לאכול את גרגיריו המתוקים של הרימון, אני חוטף ייאוש. למה? כי אני כך רוצה לאכול רימון. אבל שזה אני צריך לשבת שעתיים ולקלף את הקליפה. כן? יש פירות שזה יותר רגוע, אבל קליפה פירושו של... עכשיו, הקליפה היא של הפרי. הקליפה היא קשורה לפרי. היא ממין הפרי, יש לה את הגנים של הפרי, אבל היא קליפה. קליפה פירושו של דבר שזה כמו לאכול בוסר, זה בוסרי. זה, יש לזה אולי קצת את הריח של הפרי. נראה בוא נריח. יש לזה קצת את הריח של הפרי, כשאתה אוכל קליפה של לימון. זה כזה, קצת עושה לך תחושה של לימון, אבל זה לא זה. הלימון עצמו הוא מה שאתה רוצה. הוא הסיפור האמיתי. אנחנו פה הבאנו את ישמעאל ואת הגוי הגדול שיצא ממנו, שהוא יהיה בבחינת קליפה הקודמת לפרי של עם ישראל. ישמעאל הוא מאוד דומה לעם ישראל. כמו שאנחנו צועקים, ישמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, גם הוא צועק. אללה, הוא אכבר. כפי שיש אוזניכם שמע בחברון, או מאיפה שלא הייתם, כן. הוא צועק, אלוהים, הוא הגיבור, הוא החזק. וישמעאל, זרע ישמעאל, לדורות עולם. הוא משמיע צעקת האמונה בעולם. הוא אומר, יש אלוקים, ואלוקים הוא חזק, ואלוקים הוא מעניש, ודין אללה בסייף. ישמעאל, כן, מי שמקשר את עצמו, האסלאם שמקשרים את עצמם לישמעאל, זה לא אנחנו, זה בקוראן, כן? ישמעאל הוא מאוד דומה לאברהם. אברהם העברי, דורשים חז"ל מה זה אברהם העברי, דרשה, שכל העולם בעבר אחד וגם ישמעאל. ואברהם בעבר השני, וגם ישמעאל הוא כזה. הוא מורד באנושות. ישמעאל לא מקבלים את העולם המערבי, האנושי, עם התרבות. כשדאש נלחמו, דאש זה קיצוניות, אני לא אומר שכל ישמעאלי הוא דאש חס וחלילה. אבל בקיצוניות של דאעש, אז מה האסלאם הדאעשי עשה בכל מיני ערים עתיקות? הוא החריב יצירות תרבות, וגם מבחינה מוסרית, לכאורה זה נראה שהם פועלים בלי עקבות, כן? כאילו, מאוד מאוד קיצוניים. אלוקים אצלהם הם אלוקים של דין. אין לאלוקים כמעט רחמים. אני לא אומר שחסכולי, אני לא אומר שלאנשים מוסלמים רחמים, ממש לא. אבל באופן בסיסי, יש באסלאם את הצעקה. הוא יפוצץ את העולם כדי להגיד לעולם, אין טעם לעולם בלי אמונה באללה. האם יכול ישמעאל, זאת אומרת, יש לישמעאל משהו, יש לו אמונה, מאוד 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 מאוד, נקרא לה ילדותית, בסיסית, אמונה באלוקים פרימיטיבית, מדברית. מה זה מדברית? צמאון להשם, תביא את המים, והשם שומע בקולך, השם ששנענה לתפילות שלך במיידי, ישמע אל, זה השם שהוא מבין אותי ואני מבין אותו, כי אנחנו מה שנקרא, אני זה האלוקים שאני מבין. לעומת זאת, יצחק מבין שהשם הוא פלא. אני מתפלל להשם. אבל השם לא, השם גם מסוגל להגיד לי לא. כי מה פירוש כשהשם אומר לי לא? לא עכשיו. לא ככה. תהיה יותר ראוי. כל הזמן הקדוש ברוך הוא דוחה את אברהם מלחשוב שהמימוש מגיע כאן ועכשיו. חשבת שזה לא? לא, משהו יותר גבוה. חשבת שזה אליעזר זה משהו יותר גבוה. חשבת שישמעאל הוא משהו יותר גבוה. חשבת שיצחק עליו על אחד הערים. מעולה. ואברהם כל הזמן צריך לשבור את התפיסה שלו ולהיות פתוח לגובה יותר גבוה. כלומר, ישמעאל זה שהשם שומע את התפילה של האדם. זה אצל העם הישמעאלי. שהאדם... האדם, מה שנקרא, בטוח, האדם הוא כאילו חי את התפיסות שלו, והשם שומע את קולו. אצל עם ישראל, הוא גם מתפלל שהשם ישמע את קולנו, אבל הוא מבין שהדברים הם ארוכים. הוא מבין שהוא גם רוצה, יצחק הביא את האמונה כמו ישמעאל. אבל ישמעאל, אם לא תאמינו, אני אפוצץ אתכם. כלומר, ישמעאל יכול רק לקרוא קריאת תיגר על העולם, אבל לבנות את העולם הוא לא יכול. וזה מזכיר קצת מה שנדמה לי שאמרתי לכם בשבוע שעבר, שאברהם לא רצה, הוא כבש את ארץ ישראל. בימי מלחמת רמת המלכים, הוא כבש את המרחב פה, המרחב פה הכיר בגדולתו. אבל הוא לא רצה לשלוט, כי הוא לא רצה להביא את האמונה ודרך השם, דרך הצדקה והמשפט בכוח החרב. ודרך המשפחה אמרנו, שהיא דרך ארוכה. וישמעאל הוא ממשיך את הכיוון של כפייה. זה היה, ישמעאל, הוא יביא לעולם את האמונה בדרך שלא מכילה את האנושות, אלא נלחמת באנושות. האלוקים של ישמעאל הוא אלוקים שהוא רק שמידת הדין, לא של ערך הפיים, שמסוגל להכיל את האדם ולהרים את האדם לאט לאט אל האמונה, ומאל האמונה היא בונת חיים. אלא האמונה של ישמעאל היא תהיה אמונה שמחריבה את העולם האנושי. אולי זה שלב שהוא נזקק. כלומר, כשהאנושות תהיה בתוך טוב ובואו של המערב, של עשיו, של, 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 של ערכים מאוד 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 חילוניים, של חול, של אתאיזם, של חוסר אמונה, של עולם שאין בו אלא רק אנושות ולא אלוקות, יבוא ישמעאל ויפוצץ את מגדלי התאומים. נעשה כאומר, אין טעם לעולם בלי אללה, ואללה הוא אכבר. אבל מי יבנה עולם שמחבר שמיים וארץ, שמסוגל לקח את האדם ולהכיר שהאדם בתוכו הוא טוב, ולהרים אותו ממקומו, ולהביא עולם שהוא אנושי, שפונה לאלוקי, ולא עולם שבו האלוקי נלחם באנושי? זה כי ביצחק יקרא לך זרע.
אבל אנחנו לא יודעים את זה כאילו מהצד של ישמעאל כשהוא נולד. יש לו אחלה שם, ישמעאל. יצחק עדיין נולד, הוא הבכור, הוא הבכור. למה לא לבחור אותו? כאילו אנחנו לא יודעים את התכונות האלה כשהוא נולד.
משה רבנו שמספר לנו את סיפורי ישמעאל, זה מה שהוא מספר לנו. איך ישמעאל למרות האמונה שהוא גונז בתוכו, הוא נפלט מבית אברהם, משהו שהוא אמונה ללא רחמים. אמונה ללא הבנה של הדרך הארוכה שמביאה את האדם. רואים את זה שהקדוש ברוך הוא מורה לאברהם לגרש את ישמעאל. משה רבנו מספר לנו שלא ישמעאל נבחר. שם רואים ששרה זיהתה שדרכו איננה מובילה לדרך הצדקה והמשפט. לא, אז אנחנו לא מסבירים. שרה לא הייתה קנאית במובן האנושי, יש לי ילד, אז אני כבר לא צריכה אותו, זרוק אותו. חס וחלילה. היא הייתה קנאית לזהות של עם ישראל. אם יצחק וישמעאל יהיו פה ביחד, אז הזהות של עם ישראל תהיה מדויקת. והיא זיהתה שישמעאל לא מדייק במסרים של בית אברהם.